יום חמישי, כ"ז חשוון תשע"א, 4 לנובמבר 2010, שורו של הרב מיכאל אברהם בנבוכי הדור.
זאת דרכם, בין אם הם צעירים ובין אם מבוגרים. גם מבוגרים שביום עושים אותו דבר, אם במקרה פה לא עשו את זה, אז עשו את זה במקום אחר.
כל מלאכת הקודש נשתה בחרדת קודש מגילה ובאדם. השיקול דעת הוא בכובד ראש ובתחושת האחריות והאחריות. ראוי זה מכפו של צדיק. במספר מקומות הדברים משנכתב יד תימונים הסבר רחב וכמשונו של עולם, והם נתפסו בעברת השם כשירושלם ביורם.
לא, ברור, ראינו את זה.
זה
לא משנה, זה לא מהותי, הם עושים את זה כך או אחרת, אם הם לא עשו את זה פה, עשו את זה בספרים אחרים. התפיסה הזאת של שעושים צנזורות לספרים, זו תפיסה שהומצאה בספר הזה. ספרים של הרב קוק עברו צנזורות בהרבה מערכות.
ערך אותם
הרב הנזיר. הרב הנזיר וגם הרב יהודה וגם כל תלמידיהם, זה אנשים שעושים. הרב הנזיר עשה עריכה, זה לא בדיוק אותו דבר. בדיוק, כשאתה לוקח ספר שכבר כתוב ומשמיט ממנו דברים שלא אותו דבר, הוא עשה פסקים, הרב הנזיר, וארגן את אורות הקודש באיזושהי צורה. אבל אצלם זה, כן, זאת דרכם תמיד, זאת אומרת, הם עושים צנזורה זה בחלק מה... כמו שחרדים עושים, אותו דבר. אני לא מבין מי עשה איזה פורט, השאלה מה השיטה. טוב, אנחנו בפרק ה'. שאין מעשה בראשית שבתורה כולו כפשוטו. זאת אומרת, לא כל מעשה בראשית בתורה הוא כפשוטו. כי אם יש בו גם עומק משל. חלק מהעניין הוא גם משלים, לא הכל הוא תיאור שפי של דברים כהווייתם. כבר כתב הרמב״ם, שאין מעשה בראשית שבתורה כולו כפשוטו, כי אם יש בו גם עומק משל, כבר כתב הרמב״ם. זה כבר הרמב״ם כתב את זה, שמעשה בראשית הוא לא כפשוטו כולו. זאת אומרת, זה גם לא, זה נקודה מעניינת, כי אנחנו בדרך כלל רגילים לזה שאנחנו היום בעמדת התגוננות, מסבירים, טוב, ספר בראשית הוא משל, הוא לא מתאר את הדברים כפשוטן, כי יש לתוצאות מדעיות, צריך להסתדר איתן וכו'. דבר שגם היה דברים יותר עתיקים, לא נולדו היום, למרות שגם שם נדמה לי שהם נעשים מסיבות די דומות. הרמב״ם מתייחס בעצם לתמונת העולם האריסטוטלית ומנסה להגן על המקרא כנגדה, כי הוא תפס שזה שהיא אמת מחייבת. אז בעצם זה נעשה מסיבות דומות שעושים את זה גם היום.
אני חושב
שאם התורה מצביעה
שתיות במעשה
בראשית,
בסדר,
בעל כורחה,
לא
בא כתוב לדמות סדר המתאמים בעל כורחה. כן, כן. לא, אבל לגבי הסדר זה עניין אחד, ולגבי השאלה היא בכלל התיאור שתי או משל, זה לא בדיוק אותו דבר. אז להגיד שהסדר לא מתואר, אין מוקדם מאוחר בתורה, זה נכון גם בחלקים מאוחרים יותר של התורה.
אנחנו
צועקים אליהם מן האדמה,
אפשר לפרש את זה
כפשוטו? אנחנו לא מדברים על תיאור... פירוש פשטני במובן של פירוש המילים. בסדר, מטאפורות זה עדיין פירוש פשטי. כל ספר משתמש במטאפורות, אבל זה ברור מאליו שמדובר פה במטאפורה. יש מצבים שבהם הדבר מתואר כעובדה, ואתה אומר לו, זאת מטאפורה, או זה משל. כשהרמב״ם אומר שהמלאכים שבאו לבקר את אברהם שם, בעצם זה היה במראה הנבואה או בחלום, ולא כפשוטו, זה הוצאה של דברים מפשטם. כשאתה קורא את הפרשה, אין סיבה להניח שמדובר פה במטאפורה. כשאתה קורא את המשפט כל דמי אחיך צועקים אליך מן האדמה, אז ברור לכל אחד שאין הכוונה שהיו שם צעקות שאפשר היה לשמוע אותם באוזן. ברור שיש שם, אני לא מתכוון ברמה הזאת, אבל ברור שההבדל בין פשט ודרס זה לא ההבדל בין פירוש מילולי ופירוש לא מילולי. אז זה כבר עמדו רבים. הפירוש הפשטי, הכוונה, מה שנראה כשקוראים את המילים, בלי שיקולים נוספים, אבל ברור שכן עם שיקולים שאתה מבין מה זו מטאפורה ומהו תיאור עובדתי פשוט. זה נכנס כחלק מהפשט, זה ברור. פה יש נקודה, אולי שנגיד עליה כמה משפטים, אולי עוד נקרא עוד רגע. הוא ז"ל אמר, כן, הרמב"ם, שאם היה לו מופת על הקדמות, היה מפרש כתובי החידוש כאותו צד שפרש כתובי ההגשמה. כן, זה כבר ראינו את הרמב"ם הזה. שאם היה לו איזשהו מופת, איזשהו אילוץ רציונלי, להגיע למסקנה שהעולם הוא קדום, אז הוא היה מסתדר עם הפסוקים האלה של בריאת העולם. היה מפרש אותם באיזושהי דרך יצירתית, כמו שהוא עשה לכתובי ההגשמה, שכתוב דברים שמגשימים את הקדוש ברוך הוא, ומפרשים את זה על דרך המשל. אז בעצם הרמב"ם פה הולך לשיטתו, שבסופו של דבר מה שקובע זה השכל והסברה וההיגיון. ואת הפסוקים תמיד אפשר לשחק איתם, אפשר לפרש אותם באופן שיתאים לעקרונות שאנחנו חושבים שהם נכונים. התפיסה הזאת של הרמב״ם היא תפיסה עקרונית, אני חושב, לא רק ביחס למקרא. זאת בכלל תפיסתו הפרשנית של הרמב״ם. אפשר לעשות חלוקה, דיברנו על זה כשלמדנו את השורשים. אז דיברנו שם על שני מאפיין מאוד, זאת אומרת, הבחנה במאפיינים בין נגיד הרמב״ם והרמב״ן. בצורה אני חושב די עקבית, שהרמב״ן משיג על השורשים של הרמב״ן, אתם נוצרים ביניהם כל מיני ויכוחים. לדוגמה, הרמב״ם בשורש השני כותב שכל ההלכות שנלמדות מדרשות הן הלכות מדברי סופרים, לא הלכות דאורייתא. אז דברים שכתובים בתורה בפירוש, או דברים שיש עליהם מסורת ברורה, הם הלכות דאורייתא. דברים שהם יוצאים מדרשות, זה דברים מדברי סופרים. ואז הוא עושה מהפכה שלמה בכל העולם המושגים ההלכתי, ויש לזה גם השלכות הלכתיות, לדעתי למרות שיש כאלה שאומרים שאין, אבל יש לזה אנשים כמה ראיות ברורות, שיש פה גם השלכות הלכתיות, וזו רק סתם איזושהי אמירה תיאורטית. וכל זה הרמב״ם עושה בלי בדל ראיה. הוא לא מביא ראיה אחת לדבריו. בשורשים האחרים, שהם שורשים בסך הכל יותר פשוטים, הרמב״ם מביא הרבה ראיות. למה לא מונים מצוות הרבנן? יש לו ראיות. למה לא מונים מצוות זמניות? יש לו גם ראיות. אומר, למשל, אם היית מונה את זה, זה היה עולה לאלפים. אז דוגמה, זה שיקול שמוכיח שלא מונים מצוות הרבנן. בסדר? פה הוא לא מביא שום שיקול כזה. אגב, את אותו שיקול עצמו אולי אפשר היה להביא פה. כל דבר שנלמד מדרשה היית מכניס למניין, היה יוצא הרבה מאוד. אולי. כמות שכל שחלק מהם זה פרטים בתוך מצוות שכבר מנויות, אני לא בטוח עד כמה זה היה מגדיר את עניין המצוות. בכל מקרה, אבל כשקוראים את השורש השני, אין בדל ראייה, כלום. הוא עושה שם מהפכה הלכתית, אנשים נופלים על הראש מרוב בעלה, כשהם קוראים את מה שהוא כותב שם. את הרמב״ם אומר, המחבר הזה כולו ממתקים, חיקו ממתקים, כולו מחמדים, וכל זה לא היה שווה בגלל השורש השני. שהוא הופך את כל ההלכה, כל מה שמקובל, את ההבדלים בין דאורייתא לבין דרבנן, פשוט הכל הופך מן הקצה לקצה. בלי שום ראיה, שמץ, כלום, הוא לא אומר שיש לו ראיה, אולי היה לו איזושהי ראיה, הוא לא אומר כלום, הוא לא מוצא נכון לתרץ את זה בכלל, להסביר, ליישב, למה הוא הופך את כל התמונה של כולם? הוא יודע הרי שהתמונה שכולם מחזיקים בה היא לא התמונה הזאת, כולל חז"ל, הפשט הפשוט בחז"ל הוא גם לא כזה. אז מה הוא עושה? ברור שמבחינת הרמב״ם, אם זה הגיוני זה חייב להיות נכון. הרמב״ם זה העוקץ של הרציונליזם של הרמב״ם. זאת אומרת, בהקשר נגיד להכרת המציאות, יש ויכוח עתיק יומין בין רציונליסטים לאמפיריציסטים. אמפיריציסטים טוענים שאנחנו שואבים מידע אך ורק מתוך תצפיות. אנחנו לא כופים את צורות החשיבה שלנו על המציאות. אנחנו אמורים לשאוב מן המציאות את העובדות, וככה לצבור מידע. בסדר, דיברנו על זה בשנה שעברה קצת, עד כמה באמת זה ישים הדבר הזה, זה לא ישים כמובן, אבל זאת התפיסה העקרונית של האמפיריציזם. זאת אומרת שמידע לקוח רק מתוך תצפית. רציונליזם אומר, מה פתאום, מה שנראה לי בסברה, מה שהוא הגיוני, אני כופה אותו על המציאות. זאת אומרת, אם המציאות לא מסתדרת עם זה, אני אעשה במציאות וקימתה. זאת אומרת, זה כמו הדוגמאות הבולטות הזה, זה כמובן המדע העתיק, שהמדע לא אמפירי, של אריסטו. שהוא החליט מסברה שנראה לו שהגופים נופלים לכדור הארץ במהירות שהיא פרופורציונית למשקל שלהם. נשמע נורא הגיוני בסברה, לכן ברור שזה נכון. לא הייתה מעבדה נורא משוכללת כדי לעשות את הניסוי ולראות שזה לא נכון. פשוט תזרוק מה שהגלילאו עשה, תזרוק שני עצמים, אחד קל ואחד כבד מלמעלה, ותראה שהם מפעים באותה מירות בדיוק. הוא לא צריך לעשות את הניסוי הזה, למה לא? כי זה היה ברור, זה נראה נורא הגיוני, ולכן ברור שזה נכון. זאת אומרת, מה שנראה לי הגיוני חייב להיות גם נכון במציאות. זאת התפיסה הרציונליסטית. זאת אומרת, יש איזה דרגות שונות, ואני לא חושב שהיום מישהו נמצא במצב איפה שאריסטו עמד, שמין איזו תפיסה כזאת שבכלל הניסויים מיותרים, אנחנו נחשוב מה שאנחנו נחשוב, וזאת הפיזיקה שלנו. אבל עדיין, יש עדיין ויכוחים במינונים יותר נמוכים, האם באמת אני אמור לכפות את העקרונות שבהן אני מאמין על המציאות, או שאני אמור להיות מין טבולה ראסה? אני אמור לבטל את עצמי לעובדות, אני אצפה בעובדות, וככה אני אצבור את המידע, מה פתאום לקחת את תבניות מחשבה שלי ולכפות אותם על המציאות. אז בשנה שעברה, אני חושב שדיברנו על זה בצורה די רחבה, על העניין הזה שאף אחת משתי הדרכים האלו לא עומדת לבד, זה ויכוח מדומה. אין דבר כזה באמת אמפיריסיזם טהור. אף אחד לא מוציא את כל הידע שלו רק מתצפיות. מי שחושב שהוא עושה את זה, הוא פשוט לא מבין מה הוא עושה. אין דבר כזה. אבל אני אומר, ברמה העקרונית ישנו שתי תפיסות כאלה. אז רציונליזם זאת אותה תפיסה שמאמינה בזה שמה שהרציו אומר, מה שההיגיון שלי אומר, הוא בטוח נכון גם מבחינת העולם. יש איזושהי תחושה שיש איזושהי התאמה מובנת מאליה בין צורות החשיבה שלנו לבין איך שהעולם מתנהל. ואם צורת החשיבה שלי אומרת שזה נכון, אז ברור שזה גם יימצא נכון בתצפית, אין טעם לעשות את הניסוי בכלל. אז זה ברור, זה לא יכול להיות אחרת, הגיוני, זה חייב להיות ככה. זה רציונליזם, ואמפיריטיזם אומר מה פתאום, אתה בניות מחשבה שלי, אתה בניות מחשבה שלי, בוא נראה את העובדות. עכשיו, בוויכוח בין הרמב״ם והרמב״ן בשורש השני, אז הרמב״ם קובע את הקביעה שלו, והרמב״ן עורם נגדו מאות קושיות. אני חושב שיש שם מאות קושיות בהסברות של הרמב״ן. כל הרחבי השס וסתירות ברמב״ם עצמו וכל מיני זה. מה שמשותף לכל הקושיות האלה זה שהרמב״ן לא תוקף את ההיגיון של הרמב״ם. הוא אומר, העובדות, אתה לא מסתדר עם העובדות. פשוט תסתכל בשס ותראה מה נקרא דאורייתא ומה נקרא דרבנן. האם באמת ספקה של הלכה שיוצאת מדרשה זה לחומרא או לכולא? בוא נבדוק את העובדות, מה אכפת לי, מה נראה לך הגיוני, מה לא נראה לך הגיוני. אתה לא יכול להחליף את הניסוי במה שנראה לך הגיוני. והרמב״ם אפשר לראות את זה בעוד שורשים. הרמב״ם באופן עקבי כופה את ההיגיון שלו על העובדות. יש לו אמון מלא בצורת החשיבה שלו. זאת אומרת, אם הוא חושב שזה נכון, אז שום עובדה לא תעמוד בפניו. הוא יעשה פרשנויות, הוא יהפוך את היקום. אבל בסופו של דבר הכל יסתדר עם ההיגיון שלו. במובן הזה אני חושב שיש פה איזה רציונליזם מאוד קיצוני. אגב, רציונליזם ורציונליות כבר דיברנו על זה, זה לא אותו דבר. זה לא מיני מזדפות. אז לא תמיד להיות רציונליסט פירושו להיות רציונלי. להפך, הרבה פעמים להיות רציונליסט זה לא כל כך להיות רציונלי. כי להיות רציונליסט במובן הזה זה להתנתק מן העובדות. בדרך כלל אנחנו מבינים שהאדם רציונלי לא אמור להתנתק מהעובדות. צריך לבדוק את התזות שלו מול המציאות, לא סתם להחליט מה נכון וללכת עם זה. אז זה לא, הרבה פעמים מבלבלים בין שני הדברים, זה לא אותו דבר. בכל אופן, הרמב״ם באמת בתפיסת עולם מאוד מאוד רציונליסטית, גם כמו שראינו קודם, גם בפרשנות ההלכה והגמרא. ואותו דבר אנחנו רואים פה גם בפרשנות המקרא. גם ביחד בפרשנות המקרא, הרמב״ם אומר, תראו, אם היה לי מופת על קדמות, שום פסוק לא היה עומד בפניי. הייתי הופך את כל הפסוקים שצריך. כי אם היה לי מופת, אז זה בטוח נכון. מה אכפת לי מהעובדות? את העובדות אפשר להסתדר, נעשה פרשנות יצירתית והכל יהיה בסדר. זאת אומרת, השכל עומד בצורה מוחלטת מעל העובדות. זאת אומרת, את העובדות תמיד אפשר לפרש, אבל השכל הוא לא יזוז ממנו מילימטר. מה שנראה לו נכון, זה מה שיש. זאת האמת. זהו, ואין בלתה. יש פה תפיסה מאוד קיצונית של הרמב״ם, הוא הלך עם זה בכמה וכמה חזיתות, ופה זאת רק דוגמה אחת לזה. כשהרמב״ם בגשמות או בקדמות, כשהרמב״ם אומר, אם אני הייתי מגיע למסקנה שהעולם הוא קדום, אז הייתי מארגן את ספר בראשית מחדש. זה הכל. לא אתן לספר בראשית להפריע לי לתיאוריה. זה בעצם מה שהוא אומר. זאת אומרת, זה לא יקרה. אני אעשה פרשנות יצירתית, ואני אדאג לזה שזה יתאים למה שאני חושב. בסדר? עכשיו, אני אגב לא אומר את זה בביקורת. יש פה איזושהי פגישה אולי קיצונית מדי, אבל יש משהו שדווקא אני חושב מאוד, מאוד נכון בעניין הזה. כי בסופו של דבר, אין דבר כזה באמת להתעמד לעובדות באופן עירום. תמיד אתה מביא איזה שהם עקרונות, שאתה מגיש לפרש משהו, אתה תמיד מצויד באיזה שהם עקרונות, לפעמים הם קצת שקופים לך ואתה לא שם לב, אבל אתה תמיד בא דרך איזה שהם משקפיים שיש לך, אז לפחות תהיה מודע לזה. לפחות תבדוק את המשקפיים, תראה זה באמת המשקפיים הנכונות מבחינתך, ואל תעשה זה בצורה שהיא מבלי משים. כי אם אתה חושב שאתה נצמד סתם לעובדות, אתה סתם טועה. אתה בעצם משתמש במשקפיים, רק אתה לא שם לב שאתה משתמש במשקפיים. לא תגיע לתוצאות טובות יותר. אז לפחות את המשקפיים, תבדוק, תלבוש את המשקפיים הכי טובות שיש. אי אפשר בלי משקפיים. לפחות תבדוק את המשקפיים בצורה הכי טובה שאתה יכול. אז יש פה משהו שהוא כן נכון, כמובן, צריך לדעת באיזה מינונים, עד כמה, כל דבר. אז פה כבר ההבדלים בין האנשים, עד כמה יש לך איזשהו אמון במה שאתה חושב שהוא בטוח נכון, אמון האנשים קצת יותר סקפטיים או יותר זהירים. אבל עצם התפיסה אני לא חושב שהיא ראויה לביקורת אוטומטית. זאת אומרת, זה משהו שבהחלט יש בו ממש. עד איפה לקחת אותו, זאת כבר שאלה אחרת. יש הרבה פעמים מדברים על בישיבות, ככה אומרים, השאלה אם עדיף לדחוק בלשון או לדחוק בסברה. הם עומדים סוגיה מסוימת. בסדר? פשט הסוגיה אומר משהו לך, נשמע מאוד רחוק בסברה. אני יכול לפרש אותה באופן דחוק, את הסוגיה, ושהיא תצא יותר מרווחת בסברה. יותר מתיישבת לי על הסברה. השאלה מה עדיף? עדיף לדחוק בלשון או עדיף לדחוק בסברה? אז יש בית יוסף, ביורי דעה. הבית יוסף אומר שעדיף לדחוק בלשון, שייתים לסברה. בשם החזוניש גם ידוע בעל פה, לא ראיתי מקום שזה כתוב, אבל תמיד אומרים את זה בשם החזוניש, אחרי זה מצאתי שיש בית יוסף כזה. אבל תמיד אומרים את זה בשם החזוניש, שעדיף לדחוק בלשון או שלא לדחוק בסברה. יכול להיות, אבל מצד שני, אתה לא יכול להתנתק לגמרי. זה באמת, ברור הרי שהשאלה, איך שאני מציב אותה, זה לא נכון להציב אותה בכלל ככה. מה זה, איזשהו כלל גורף, עדיף לדחוק, השאלה כמה זה דחוק בלשון, מול עד כמה זה מתנגש עם הסברה. אבל זה תמיד שאלה של מינון. אתה לא תהפוך את הלשון על פי, אתה תפרש, כשכתוב לא, אתה תפרש זה כן בעצם, כי זה לא מתאים לך לסברה. אף אחד לא טוען שצריך לעשות את זה. לכן ברור שמדובר פה באיזושהי הנחיה מאוד מאוד אמורפית, מאוד מאוד כללית.
משקל יותר
גדול. כן, זאת אומרת, נותן איזשהו משקל יותר לסברה, לא להתעלם מהסברה, לא לחשוב שאפשר להגיע לעובדות והסברה תבוא מהן. יש להתחשב גם בסברה. מה?
יש גם שופטים תלו,
בהתנה,
יש
קריאו קריאו.
זה לא אחד
בהם. לא, קריאו קריאו זה כבר שאלה מאיפה הוא בא, שראה אם אתה עושה את זה מסברתך את הקריאו קריאו, או שאולי זה חלק מהמסור. זה גדול. אם אתה עושה את זה מסברתך, זה באמת בעייתי, אבל יכול להיות שזה חלק מהמסור. התורה שבעצם אמרה שיש פה קריאו קריאו. כן, לא אנחנו ולא אנחנו, כמו שהשפת אמת המפורסם. כן, לא אנחנו, הוא עשה, איך לא אנחנו? אה? לא, לא, הוא עשנו ולא אנחנו. הוא עשנו ולא אנחנו, אז לא אנחנו. כן, אז ולא אנחנו שם קריאו קריאו, לא בו"ב או לא באל"ף. שפת אמת, הוא אומר שאם לא אנחנו, אז לא אנחנו. זאת אומרת, אם אנחנו מבטלים את עצמנו, חסיד, כן? אם אנחנו מבטלים את עצמנו, אז אנחנו שייכים לקדוש ברוך הוא. בסדר, אבל יש לנו איזשהו קריאו קריאו שבאמת קריאו קריאו מהופך. אז לא אנחנו ו... בכל מקרה, אז מה שאני חוזר לפה, אז באמת התפיסה הרציונליסטית הזאת של הרמב״ם, בסך הכל מה שהיא אומרת, עדיף בשפה הזאת, עדיף לדחוק בלשון מאשר לדחוק בסברה. בסופו של דבר, הסברה צריכה לקבוע, הכל צריך לעבור בקור המבחן ההגיוני. אתה לא יכול להגיד לי, תראה, אלה הם העובדות, תכפוף את ההיגיון שלך לעובדות. זה לא עובד. נכון שגם בצד השני צריך להיזהר. זה שאלה של מינונים, זה לא של, לא שאפשר ללכת עד הסוף עם העניין הזה, זה שאלות של מינונים ושל משקלים. טוב, אז זה ההקדמה לגבי התיאור של הרמב״ם. אמנם במקום אחר אמר, שורה רביעית, שאין בריחתנו מהקדמות רק מפני תואר הפסוקים, כי אם מפני סתירת יסוד התורה שבה, שהרי אין עם הקדמות נס ושינוי מנהד. אם כן, העמוד שיסודי הדת נשענים עליו, היה בטל חלילה. כן? אז למה בכל זאת הוא מעקם את הפסוקים? כאילו, למה הוא לא מעקם את הפסוקים? מה, הוא לא מוכן לקבל את הקדמות, בגלל שהקדמות לא מתאימה ליסודי התורה, באיזושהי צורה. ככה רמב"ם אומר. עקרונית, אם זה היה לי על זה מופת, הייתי משנה את הפסוקים, הייתי מפרש את הפסוקים אחרת, אומר הרמב"ם. אבל יש לי בהקדמות לא רק שאין לי מופת עליה, אלא היא סותרת את העקרונות של התורה. אז תשימו לב, מה זאת אומרת סותרת את העקרונות של התורה? סותרת את העקרונות של התורה זה בעצם גם סוג של פרשנות. בסדר, אבל אם זה הגיוני, אז גם את עקרונות התורה תפרש באופן יצירתי. גם עקרונות התורה זה סוג של מקורות, סוג של עובדות שבאים אלינו במסורת, לא רק הפסוקים עצמם. אז לעקרונות אי אפשר לעשות פרשנות יצירתית. ברור שמדובר פה במצב שאין לך הכרעה לטובת הקדמות. אם הייתה הכרעה לטובת הקדמות מבחינת מופת הגיוני, יכול להיות שגם את עקרונות התורה הרמב״ם היה מארגן בהתאם. כי גם שם זה רק שאלה של עובדות שאפשר לפרש אותן. בסדר? לא רק הפסוקים הם עובדות, גם המסורת והעקרונות הם עובדות.
אז כל דבר אתה יכול לשנות,
נשארת עם
שום דבר,
ויש כאן
דברים
שאי אפשר. אוקיי, בדיוק השאלה, איפה זה נעצר? זה ברור שעוד פעם, זה מינונים. במקום שאתה תהיה משוכנע לחלוטין שהעיקרון הזה הוא נכון, אין דבר שיעמוד בפני זה. הכל ישתנה, כולל כל יסודות התורה. ברור שהשאלה, עד כמה אתה באמת משוכנע שזה חייב להיות נכון. כי הרי גם, אתם יודעים, זה כמו השח. השח הרי יש לו איזו תכונה כזאת, שאתה לומד את הסוגיה, אתה רואה שיש רוב גדול של הראשונים לצד אחד, ויש כמה ראשונים גם לצד שני. בא השח, הוא מחליט שההיגיון כמו המיעוט. אז עכשיו הוא עובר על כל הראשונים ומוכיח באותות ובמופתים שכולם סוברים כמוהו, ללא יוצא מן הכלל. הוא אונס אותם, הוא עושה בהם מעשי סדום. ובסופו של דבר, כולם יוצאים כמוהו. הוא עושה את זה באופן עקבי, זה תמיד קרה. ומה שעומד מאחורי זה, זאת איזושהי תפיסה שאומרת שהראשונים היו אנשים חכמים. אם יש דבר שהוא בטוח נכון, לא יכול להיות שהם לא אמרו את זה. לא יכול להיות שהם אמרו שגיאות, אמרו שטויות. אתם מבינים? זה סוג של שיקול שיש בו ממש. אם אתה באמת משוכנע, אתה לשיטתך, לא משנה. האם השח באמת ובתמים משוכנע שזה חייב להיות נכון, אז זה באמת שיקול פרשני לגיטימי. כי אם זה באמת כל כך ברור שזה נכון, איך זה יכול להיות שהראשונים לא שמו לב? אז על כורחנו צריך קצת לדחוק בלשונם ולהסביר שגם הם בעצם אומרים את זה. כי זה לא יכול להיות. לכן הכל תלוי בשאלה כמה אתה משוכנע. עכשיו כמובן, השח יש לו איזו תכונה, כמו הרמב״ם בעצם בהקשר הזה, שהוא נורא נורא משוכנע שמה שהוא חושב זה ודאי נכון, ולא יכול להיות אחרת. בסדר, זה כבר שאלה אישית. אבל איך אתה באמת משוכנע בזה, זה באמת הגיוני לעשות את זה. זאת אומרת, ככל שאתה יותר משוכנע שזאת האמת וההפך לא יכול להיות נכון, ברור שאתה תעשה מאמץ פרשני יותר מרחיק לכת כדי שהראשונים לא יגידו את זה. כי אתה לא רוצה להניח שהראשונים מדברים שטויות. בסדר? זה דיברנו על זה כבר בפנים הקודמות, שברגע שאתה אומר שהעולם הוא קדום, אז אתה עוקר את האפשרות לעשות ניסים ושינוי מנהגו של עולם. אז לא יכול להיות, הקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות ניסים וכולי, לכן זה סותר את עקרונות האמונה. בסדר? אז...
וזה הרמב״ם לא שולל את הקדמות.
כן, בגלל שזה סותר את עקרונות האמונה, יסודות האמונה. והנה מובן היטב שדרכי הדרישות החדשות שטוענות רק בהתפתחות, כאילו שאומרות שהעולם בעצם מתפתח, מה שהוא דיבר גם בפרק הקודם, על האבולוציה, אין בהן ביטול כלל ליסודי התורה. נגיד השיקול הזה שהרמב״ם בגללו דחה את הקדמות של אריסטו, שסותר את יסודי התורה. מבחינת הפסוקים אני לא סותר את זה, אבל סותר את יסודי התורה, לכן אני דוחה את זה. אז אומר הרב קוק עכשיו, מה נעשה עכשיו צעד כפול? אז בואו נבדוק עכשיו את ההתפתחות, את האבולוציה, באותם כלים שהרמב״ם טיפל בהם. הוא לא הכיר עוד את העניין. אבל כמו שאמרנו כבר, הרב קוק מנסה לעדכן את מורה הנבוכים, או ליישם את מורה הנבוכים, ביחס למבוכות של הדור שלו. אז מה עושים? אנחנו צריכים לבדוק שתי בדיקות. א', אם זה הגיוני, וב', אם זה סותר את, או לא סותר את הפסוקים, נכון? אם זה נורא הגיוני, אז גם אם זה סותר את הפסוקים, אני אארגן אותם. בסדר? ככה הרמב״ם אומר לנו. בסדר? אבל אם זה לא, אם זה לא, אם זה, אם זה לא חייב להיות נכון, אז אני כמובן לא אעקם את הפסוקים בשביל דבר שלא חייב להיות נכון. אז הרב קוק בעצם אומר ככה, אנחנו, שלב ראשון אני בודק, האם באמת זה בכלל יכול להתיישב עם הפסוקים? אני אומר, באופן עקרוני כן. אפשר לארגן את הפסוקים באופן שיתאים לאבולוציה. לכן בעצם זה נשאר להכרעת הסברה. אם נכריע שהאבולוציה היא נכונה, אז אנחנו נארגן את הפסוקים לפי הפרשנות שמתאימה לזה. ואם לא, אז לא. זאת אומרת, הוא משתמש ברמב״ם כדי לעבור מהשלב הפרשני לשלב ההגיוני. מבחינה פרשנית, אפשר להסתדר כך או אחרת. ולכן עכשיו אנחנו צריכים לעבור לשאול את עצמנו, האם זה נכון או לא נכון. ואז הוא אומר, זה לא ביטול ליסודי התורה, זאת אומרת, אין פה סתירה לעקרונות התורה, מה שבקדמות היה, נכון? ולכן הרמב״ם לא קיבל את הקדמות, אבל פה אין בעיה. זה לא סותר את יסודות התורה, זה שזה שהעולם מתפתח. וגם, זה אף לא לתואר הכתובים של מעשה בראשית. וזה גם לא סותר את תואר הכתובים של מעשה בראשית. פה אפשר להתחיל להתלבט. מה זאת אומרת זה לא סותר? זה לא סותר במובן שאפשר לפרש את זה פרשנות יצירתית כדי שיתאים, או שזה באמת הפרשנות הפשוטה לפסוקי בראשית. לא ברור, כיוון שנתן את ההקדמה, שתי האפשרויות קבילות, זה לא משנה. אז בהקדמה הוא אמר, בסדר, מקסימום נעשה קצת פרשנות יצירתית. אם יאמר הטוען, שכיוון שמתפתח למשל חומר הכדור במשך רבבות שנים, כן, הכדור לא, הכדור הארץ, המציאות שלנו, התפתחה במשך רבבות שנים, אם כן, אינו רואה כאן יד השם, זאת הטענה של הטוען, של המערער, אומר, כיוון שהתפתח רבבות שנים, אז זה לא יד השם, זה כנראה שהוא תהליך טבעי. ועוד יטעון, האורך הזה למה? למה הקדוש ברוך הוא עושה את זה בתהליך כל כך ארוך, אם באמת הוא עשה את זה? כן? ולמה לא יצאה בריאה ברגע אחד אל הפועל? אם כבר הקדוש ברוך הוא עושה לברוא את העולם, וזה לא תהליך טבעי, תהליך טבעי, אז לפי הכללים, הוא עובד, בסדר, כמה זמן שזה לוקח, זה לוקח. האם הקדוש ברוך הוא יחליט לברוא את העולם, שמה הוא צריך את כל את כל האורך הזה, שיחליט, יעשה ככה, וגמרנו, וכל העסק הזה יעמוד, ושמה צריך את כל את כל התהליך. אז כאן יש נקודה, גם כן נקודה מתודולוגית שהיא מעניינת, היא עולה בכל מיני הקשרים. למשל, יש טענות דומות של אתאיסטים אבולוציוניים, שהם אומרים שיש הרבה נשורת בתהליך האבולוציה. הרבה מאוד דברים שנוצרו לאורך התהליך האבולוציוני בעצם נשרו, נכחדו, הם היו שמן על גלגלי המהפכה, כן? זאת אומרת, הרבה מאוד דברים נכחדו כדי שהדברים המוצלחים יתקדמו הלאה. נכון? אז התהליך לא רב לזבזני. זה תהליך שהוא לא...
פה יש לנו נפט.
מה? אוקיי, יכול להיות. אבל התהליך כאילו הוא נורא בזבזני. זאת אומרת, אם אתה רוצה לייצר אדם בסוף, בשביל מה אתה צריך להשמיד מיליוני יצורים בדרך כדי שבסוף יצא אדם? אם אתה החלטת לעשות את זה ובכוחך הרי לעשות הכל, אז תברא ישר אדם. עכשיו, הטענה הזאת צריך להבין מה היא אומרת. זו טענה בעייתית. זו טענה בעייתית בגלל שהרי נניח שבאמת מבחינת האבולוציה כן, אני מגיע למסקנה שהקדוש ברוך הוא קיים, לא רק שזה לא סותר, כמו שאמרתי באחד פעם לפני הקודמת, אם זה היה, אני חושב שזה אפילו מוכיח את קיומו של אלוקים. עכשיו יש לך פרחה חדשה. טוב, אם הקדוש ברוך הוא עשה את זה, אז למה הוא לא עשה את זה בבת אחת? מה שזה פורך, זה בסך הכל פורך, גם אם אתה צודק, זה בסך הכל פורך את תמונת האלוקים שאתה מחזיק בראש. אין לזה שום קשר לטיעון הבסיסי. אם הטיעון הבסיסי אומר שמבחינה סטטיסטית דבר כזה לא יכול להיעשות לבד, חייב להיות שיש פה איזושהי אינטליגנציה חיצונית שמנהלת או מארגנת או מכוונת את התהליך הזה. זה שיקול, נקרא לו סטטיסטי, הגיוני, לא משנה איך לא תקראו לזה. אז הגעתי למסקנה שיש ישות כזאת. עכשיו יש לך קושיה חדשה. הישות הזאת אבל לא עובדת בצורה הנכונה, so called, כן? כי יש פה המון נשורת. איך זה יכול להיות? אז אחת משתיים, או שזה לא באמת הצורה הנכונה, אז שזה נראה לך נכונה, אז מה? או שאולי זאת הצורה הנכונה, אבל הוא החליט לעבוד בצורה לא נכונה מאיזושהי סיבה. מה אתה אחראי לאיך הוא עובד? אין לזה שום קשר, אתה לא יכול להסיק מכאן את המסקנה שאם ככה אז אין אינטליגנציה חיצונית. זה פשוט לא במישור הדיון הנכון. אתה בונה לעצמך איזה דמות, זה כמו להבדיל, כמו אלה שאומרים בעקבות השואה הם פקרו. אם אתה אומר, תראה, יש על שני סוגי טענות שעולות בהקשר הזה. אתה יכול להגיד, אם יש שואה אז אין אלוקים. גם אם יש שואה אין אלוקים, דבר כל כך מופרך, רק אלוקים יכול לעשות אותו, אני הייתי אומר. דבר כל כך מוזר, כל כך סותר את דרכו של עולם, ועוצמות כאלה, זה חייב להיות משהו דווקא על טבעי, להשאיר את העולם רק טבעי, פחות מסביר את זה. זה טענה אחת, אבל מעבר לזה, זו טענה אחת. הטענה השנייה אומרת שאני מנתק את היחסים הדיפלומטיים איתו. יש אלוקים, אני לא יכול לדעת שום דבר, אבל אם זה מה שהוא עושה בעולם שלו, אז אני אחזיר את השגריר. כן? זאת אומרת, אין לי שום עניין ביחסים דיפלומטיים איתו, כך יש לי איזה חבר שאתה. הטענה השנייה היא טענה קבילה. בסדר, אתה אלוקים כזה, אתה לא מוכן לעבוד. בסדר, החלטה של בן אדם. הטענה הראשונה היא טענה שטותית. היא טענה שטותית כי אתה מצייר דמות מסוימת של אלוקים, מחליט איך הוא צריך לעבוד, מגיע למסקנה שבעולם זה לא עובד, אז לכן אין אלוקים. לא, לכן האלוקים הוא לא מה שאתה ציירת. יש לנו דרכי פעולה אחרות, אני לא יודע מה, אולי את לא תמיד אנחנו מבינים אותם. אבל זה לא עובד בכלל במישור הנכון. כל אלה שמוכיחים באופנים דרך המוסר או דרך צורת התנהלות מסוימת בהקשר הזה האבולוציוני שאין אלוקים, הם כמובן מניחים במובלה איזושהי דמות מאוד מסוימת של האלוקים. ואז הם אומרים, הדמות ההיא ודאי לא נמצאת פה, כי תראו את ההתנהגות הזאת. זאת לא ההתנהגות של הדמות האלוקית שמצויה לי בראש.
זה האלוקים
של הדתיים. מה? זה האלוקים של הדתיים. כן, ברור. אז אני אומר, בסדר, אלוקים של הדתיים לא קיים, יש אלוקים אחר. כמו שהרפור בקטע המפורסם, הרי הוא אומר שהוא הגיע לירושלים, סיפרתי לכם עכשיו פעם את העניין הזה, שאני סיפרתי לחבר שלי שהייתי בירוחם, אז אחד הרמים שם, הוא התעסק הרבה בגזרה הרפור, סיפרתי לו שבבני ברק, כשגרתי שם קודם, אז אומרים תמיד שבמרכז הרב יש המון יראת שמיים, רק לא ברור איזה שמיים נראים שם. אז הוא אמר, הוא כמעט נפל על הרצפה מרוב תימהון כשהוא שמע את זה, אומר, אתה יודע מה המקור של האמירה הזאת? הרב קוק. הרב קוק כשהגיע לארץ, הוא ראה את היישוב הישן בירושלים. את החרדים של היישוב הישן בירושלים. הוא אומר, תראו, יש שם המון יראת שמיים, אבל איזה שמיים הם נראים שם? שמיים כל כך מצומצמים, שחורים, קודרים, איזה מין שמיים הם יראים שם? זה עבר איזשהו עיבור צורה, זה מאוד תהליך מאוד מעניין. אבל בכל אופן זה בדיוק אותה תפיסה, זאת אומרת, אתה מצייר לעצמך את השמיים בצורה מאוד מסוימת, ואז אתה אומר, טוב, אם זה לא מופיע, אז אין שמיים. השמיים שאתה ציירת, הם אינם, זה נכון. אבל למה אתה מחליט שאין שמיים? זה עוד פעם אותה, אגב, זה קשור קצת למה שדיברנו קודם. זה אותו רציונליזם שאומר שאם האלוקים צריך להיות כך, לא מעניינות אותי העובדות. אם אני חושב שזה האלוקים, אז זה האלוקים, נקודה. ואם הוא לא מופיע פה, תופן המיד, כן, כמו שאמר המשורר. אם הוא לא מופיע פה, אז אין אלוקים כזה.
האם
הוא עושה את
זה
כמו שאמר
הרפוק? הוא מופיע בשמונה קבצים, זה יצא עוד פעם, בצורה יותר מפורטת. אבל זה מופיע גם
באחד העלות. לא, אני לא מתמצא פה יותר בכתבי הרב קוק, אבל אני יכול לבדוק את זה. זו אמירה מאוד... נדמה לי שזה באותו קטע שהוא מדבר על זה שיש אמונה שהיא ככפירה, ויש כפירה שהיא כאמונה. זאת אומרת שיש כאלה שכופרים ושמציירים את הקדוש ברוך הוא בצורה שלא תיתכן. אז הוא אומר, גם אני כופר באלוקים כזה. באלוקים הזה גם אני כופר. בכל אופן, זה עוד פעם, כל אלה זה דוגמאות לאנשים שמציירים את אלוקים באיזושהי צורה מאוד מוגדרת, ועכשיו הם ניגשים לשאלה האם הוא ישנו או איננו, האם זה מתאים לנו לעובדות או לא מתאים לנו לעובדות. לכאורה, תפיסה אמפירית, הם בודקים אותו מול העובדות, זאת אומרת איך העולם מתנהל. אבל שימו לב, עם מה הם מגיעים לבדוק את העובדות? הם מגיעים למערכת שלמה של הנחות יסוד מובלעות של מה צריך להיות האלוקים הזה כשהם בודקים אותו מול העובדות. אז כל אמפיריזם, וזה נכון לגבי כל אמפיריזם, כל אמפיריזם בסופו של דבר מניח כל מיני הנחות, לא תמיד אנחנו מודעים להם, אבל צריך להיות, להשתדל לפחות, להיות מודעים להם. אז גם פה הוא אומר שהקדוש ברוך הוא עושה תהליך כזה עם המון נשורת, שלוקח המון שנים. לא סביר, אז כנראה שלא האלוקים עשה את זה. לא, שלא האלוקים שלך עשה את זה. אלא איזושהי תבונה אחרת, לא משנה כרגע. אבל הטיעון לטובת ההכרחיות שצריכה להיות איזושהי תבונה כזאת, הוא לא קשור למה שאתה אומר עכשיו. צריכה להיות תבונה כזאת, ונכון, היא עובדת בצורה הזאת, לא בצורה שאתה חשבת. אז משהו אחר, מה זה קשור לקביעה העקרונית, האם ישנה איזשהו תכנון תבוני כזה או אין תכנון תבוני כזה.
זה סותר את
התורה ואת מעשה בראשית? לא, זה סותר את התורה ואת מעשה בראשית, זה רק אומר שהתורה ומעשה בראשית לא נכונים, לא זה שאין אלוקים. מדברים שונים, שם זה ודאי טענה, ואז תצטרך לראות האם באמצעות יצירתיות פרשנית אתה יכול בכל זאת לפתור את זה. זאת ודאי טענה. אז אם זה סופר את מה שהתורה מציגה כתכונותיו של הקדוש ברוך הוא, אז יש פה בעיה. מה זה בעיה? אז אתה הוכחת לתוך הדיון, אם באמת זה תורה, הוכחת שהתורה לא נכונה. אני מדבר כרגע על הטענות היותר כלליות של המאוד הרביניסטים. אז זה נשיב לו בטעם ודעת, שדרכי ההתפתחות וההליכה של הדרגה בסדר המציאות לא הרחיקו אותנו מעולם מדעת את האלוקים. כי אם קרבנו אליו באהבה ורוממות נפש, שהרי אנו רואים דרכי הסיבות והמסובבים לעינינו מעשים בכל יום. ומכל מקום, כיוון שאנו רואים שעושים מעשיהם בסדר נפלא, בחוכמה רבה וחסד ורחמים גדולים, אנו מכירים את הפועל המחיה את הכל, שהוא אלוקים חיים, שלא יצא ותושייה וחסד ורחמים. בעצם מה שהוא אומר זה, הטענה הזאת שלמה באמת הקדוש ברוך הוא עושה את התהליך הזה כאיזשהו תהליך ארוך, שיפר את זה ישר. אז אומר, לא רק שזה לא קושייה, קודם אמרתי, אפילו אם הקושייה הזאת היא קושייה, אז מה? אז אומר שהאלוקים הוא לא האלוקים שאתה דימית על עצמך אותו. זה הכל, זה אלוקים עם תכונות אחרות. אבל כאן הרב קוק אומר, לא נכון, זה באמת כן התנהגות שהייתי מצפה מאלוקים לעשות. למה? בגלל שהדרך ההדרגתית הזאת שבה הוא חושף את ה... או מפתח, או בורא, את המציאות, חושפת בפנינו את המעבדה שלו. אנחנו רואים את דרכי הפעולה, את דרכי החשיבה. כן, הקדוש ברוך הוא מוריד אברהמינות ומשאיר את המסקנות. כן, בתהליך האבולוציוני אני מדבר עכשיו. זאת אומרת, יש כל מיני אברהמינות שנכחדות ונשארות המסקנות. עכשיו, אנחנו כשאנחנו לומדים גמרא, מאוד חשוב גם להבין את האברהמינות. נכון, אם לא מבינים טוב את האברהמינות, אז גם לא מבינים מה באמת אומרת המסקנה. אז כשהקדוש ברוך הוא, אם הקדוש ברוך הוא היה אומר לנו, נגיד, אם היינו אומרים בהקשר התורני, אני לא בכדי עושה את ההשוואה הזאת. אם אנחנו בהקשר התורני היינו מקבלים מהר סיני את הרמב״ם, אתה נחש שהרמב״ם תמיד צודק וזאת השיטה היחידה, לא, הוא ודאי חשבת, אז זה בסדר? היינו מקבלים את הרמב״ם מהר סיני, בסדר? למה הקדוש ברוך הוא לא נתן לנו את הרמב״ם? למה היינו צריכים לעבור כמה אלפי שנים עם מסע ומתן וויכוחים ומחלוקות עד שנוצר לנו הרמב״ם שמסכם את הכל בצורה ברורה, השורה התחתונה מופיעה שם והכל בסדר? ככה הוא חשב לפחות, רחוק מיות ככה, וזה מה שהוא רחב.
תיארנו את זה באמת טעות.
מה? תיארנו
את זה באמת
שלושים שוק התורכם, באמת לא... זה טעות היסטורית. לא, זה לא בטוח, עד שבאמת צריך לקחת אותו עד שם, אבל לא משנה, אני שואל באופן כללי, למה באמת זה לא ניתן ככה? זה לא ניתן ככה בגלל שהקדוש ברוך הוא, ועל זה ביקרו גם את הרמב"ם בצורה מאוד חריפה. אתה לא חושף אותנו למעבדה שלך. איך הגעת למסקנות האלה? כי בעיה שאנחנו לא מבינים איך הגעת למסקנות האלה, אנחנו גם לא מבינים את המסקנות. אנחנו לא באמת מבינים את המסקנות, כי המסקנות של עצמן לא מכסות את כל המקרים. אני צריך להבין, משתי סיבות אני לא מבין את העניין. מסיבה אחת, שאני צריך לדמות מילטה למילטה, למצוא הלכה אחרת שלא כתובה ברמב״ם. אז אני צריך להבין מה ההיגיון מאחורי ההלכה הזאת, כדי להבין האם הוא שייך בהלכה ההיא. אם אני לא מבין מה ההיגיון, רק אני רואה את ההלכה, איך אני אעשה את זה? איך אני אעשה את זה? אנחנו יודעים כמה היום חופרים מאחורי הרמב״ם כדי להבין מה עומד מאחורי ההלכות שהוא כתב. רק אז אפשר להבין מה קורה לפי שיטת הרמב״ם במקומות אחרים. אז זאת נקודה ראשונה. והנקודה השנייה זה שהמטרה של התורה היא לא רק המסקנות, אלא להפך. המסקנות הן אמצעי כדי להביא את דרך חשיבה. בסופו של דבר, כבר דיברנו על זה כבר, יש בהקשר של לימוד תורה יש שתי גישות עקרוניות. יש כאלה שמבינים את העיון כמכשיר כדי להגיע למסקנות ההלכתיות הנכונות. פשוט אתה רוצה לעיין בסוגיה, להבין אותה, כדי להגיע למסקנות ההלכתיות הנכונות, כדי לדעת מה לעשות. כמובן זה מצייר את הלימוד כאיזשהו מכשיר מסווה. וזה אמצעי לברר מה אני צריך לעשות. בסדר? יש אחרים, וככה נדמה לי בעולם הישיבות הקלאסי לפחות, ככה בדרך כלל תופסים את זה, שזה עובד הפוך. זאת אומרת, המטרה של ההלכה זה לשמש קור מבחן לסברות. אני צריך את המקרים ואת ההלכות כדי לבדוק עליהם את ההיפותזות שלי. יש לי איזושהי היפותזה עיונית. אני חושב שהגדר של הדין הוא גדר כזה. בוא נראה. יש לנו הלכה א', הלכה ב', הלכה ג', נראה אם זה עובד. אם זה באמת מתאים. אם זה מתאים, מצוין. לא מתאים, צריך לשפר את התיאוריה. בדיוק כמו בעבודה מדעית. בסדר? עכשיו, רק השאלה היא כמובן מה המטרה. אותו דבר אפשר לשאול ביחס למדע. גם ביחס למדע, כששואלים איש מדע מה המטרה שלו, האם המטרה שלו לדעת מקסימום עובדות, ודאי שלא, לא איש המדע, לא באמת איש מדע אמיתי. איש מדע מטרתו לדעת כמה שיותר את התיאוריה, לא את העובדות. העובדות מבחינתו הן נקודות קורי מבחן שבהן דרכם הוא בוחן את התיאוריה. המטרה שלו זה להגיע לתיאוריה, לא לעובדות. אז לכן הטכנאי, נגיד, שהוא ייקח את הידע המדעי, הוא יעשה בו יישום למטרות פרקטיות. הוא המטרה שלו באמת לדעת איך הדברים עובדים וליישם אותם. אז זה פשוט שתי צורות להתייחס לתהליך הזה. יכול להיות שגם הוא יעסוק במדע כל עוד לא יודעים את התוצאות האלה, כי צריך להגיע לתוצאות האלה, בלי זה לא נדע את העובדות. אבל מבחינתו המטרה היא העובדות, והתיאוריה היא רק האמצעי כדי לדעת את כל העובדות, או כמה שיותר עובדות שאפשר. אבל מבחינת איש מדע זה עובד הפוך, הוא יעשה את אותו תהליך, אבל המטרה שלו היא מטרה הפוכה, הוא משתמש בעובדות כדי לבנות את התיאוריה. כן, המטרות, מה שאיינשטיין תמיד חלם, לגלות את תורת השדה המאוחדת, כן, את המשוואה האחת שמנה יוצא הכל. מה אכפת לכם למשוואה האחת או 18 משוואות? העיקר שכל העובדות מסדרות, אם זה 18 משוואות, אז מה? ברור, זה המדען בתמציתו. זאת אומרת, אתה רוצה להגיע לתיאוריה הכי שלמה שיש. העובדות זה מכשיר. אתה בודק על העובדות איזה תיאוריה נכונה ואיזה תיאוריה לא נכונה. גם בתורה זה בדיוק ככה. גם בתורה אתה יכול לגשת לעובדות ההלכתיות כמכשיר שבאמצעותו אתה בונה את התיאוריה, את ההבנה המטה-הלכתית, וזאת המטרה שלך, ואתה יכול להשתמש בהבנות שלך רק כדי להסיק עוד ועוד עובדות. אז להיות טכנאי או פוסק בהקשר ההלכתי. ולא מדען או למדן בהקשר ההלכתי. זה בדיוק פונקציות מקבילות. גם פה, כשהרב קוק בעצם מדבר על זה, אני חושב שמה שהוא אומר כאן, זה שהקדוש ברוך הוא, אתם יודעים, יש הרי, כבר כתבו על זה רבים, שיש 10 מאמרות נברא העולם ויש 10 דיברות. 10 דיברות וזה 10 מאמרות. 10 הדיברות זה היסודות של התורה. כן, כל... ספרי המצוות הקדומים היו חוברו כאלה שהם אזהרות סביב 10 הדיברות. איכשהו תלו את כל המצוות ב10 הדיברות. בצורה כזו או אחרת. ו10 מאמרות זה כנראה היסודות שעליהם בנוי העולם הפיזי, איך שבראו את העולם. בסדר? אז הטענות הן שבעצם זה פונקציות די דומות. זה ביחס למדע או ביחס למציאות הפיזית. וזה ביחס למציאות הרוחנית, לתורה. אלה 10 היסודות של המציאות הרוחנית, ואלה 10 היסודות של המציאות הפיזית. בעצם יש פה איזה שהן שתי מערכות שהן מערכות מקבילות. ולכן בשתי המערכות האלה אנחנו מפוגשים את אלה שמסתכלים במאמרות, שזה התיאוריה, כן, העקרונות המופשטים, כמכשיר לדעת את העובדות, גם בהקשר המדעי וגם בהקשר התורני. ויש גם כאלה שאומרים הפוך. אני משתמש בעובדות כדי להגיע אל התיאוריה, אל העקרונות המופשטים. זאת המטרה שלי. עכשיו, הרב קוק פה מה שהוא כותב, הוא מתייחס כמובן לבריאת העולם, לעשרת המאמרות, לא לעשרת הדיברות. מה שהוא אומר זה שכשהקדוש ברוך הוא חשף עלינו את התהליך, פרס אותו, לא עשה אותו בבת אחת, לא נתן לנו רק את המסקנה, אלא נתן לנו גם את המשא ומתן, כתב לנו את הגמרא של הטבע, לא רק את הרמב״ם של הטבע. כן, הוא פתר בפנינו את כל התהליכים, את צורות החשיבה, את האבאמינות שנדחו באבולוציה, כן? שיש דברים שקמו ואחרי זה נדחו כי הם לא עבדו, וכל מיני דברים מהסוג הזה, הוא חשף אותנו לצורות החשיבה שלו. ואם המטרה שלנו באמת להתחקות אחרי צורות החשיבה של הקדוש ברוך הוא, אז חשד עשה איתנו הקדוש ברוך הוא שפרץ בפנינו את הציר הזה, זאת אומרת שהשאיר את זה על 10,000 שנים, ובמקרה הזה אנחנו יודעים מיליארדי שנים. מיליארדי שנים, ולא עשה את זה בבת אחת. לא עשה את זה בבת אחת, מה היינו עושים עם זה? היינו מקבלים רמב״ם בהר סיני. היינו מקבלים את הרמב״ם.
חשד רק כמי
שימצא
בסוף.
מה?
חשד רק
כמי
שימצא בסוף
ורואה
את הכל.
מי שרואה, כל אחד, עד כמה שהוא רואה, מה זאת אומרת? אין ברירה, כל אחד צריך להימצא באיזשהו שלב. כן, הקופים לא רואים שום דבר למשל, בסדר. אבל כל אחד, עד כמה שהוא רואה, מה איפה שהוא נמצא, הוא יכול לראות. אם אתה תהיה יותר מאוחר, תהיה יותר. מה?
זה הפעמים אותה, אנחנו יכולים ללמוד
בהם. אתה יכול ללמוד, כמה תהליכים, דברים התפתחו ונכחדו, נכון? יש פה איזשהם דברים שעמדו לקרום עור וגידים, ובסופו של דבר נכחדו. למה? אתה יכול לשאול את עצמך, למה זה נכחד באמת? מה הרע ביצור הזה? אתה יכול לשאול את השאלה הזאת כמובן במישור המדעי, אז למה הוא לא החזיק מעמד? אתה יכול לשאול את זה גם במישור הרוחני. למה באמת לא היצורים האלה נוצרו בסוף, אלא היצורים האחרים? כנראה שהקדוש ברוך הוא רצה דווקא יצורים כאלה.
זה לימוד מה זה?
מה?
מעשי שאפשר
לעשות? אפשר לנסות לחשוב. אני מדבר, אני כרגע, זאת עבודה בפני עצמה, לא עשיתי את העבודה הזאת. אני רק אומר, אני מנסה להסביר את מה שהוא כותב פה. הוא בעצם טוען שכשהקדוש ברוך הוא חושף בפנינו את המעבדה שלו, את צורות החשיבה שלו, את האב האמינות שלו, אז זאת הדרך שלנו להבין איך הוא עובד. והמטרה בסופו של דבר, כמו שאמרתי קודם, זאת מטרה של מדען, לא של טכנאי. אנחנו רוצים לדעת מה התיאוריות, איך העקרונות המופשטים שעומדים מאחורי התופעות. זה מה שהרמב״ם כותב, איך היא הדרך לעתור לעירתו, הרמב״ם המפורסם, שמתבונן במעשיו המופלאים ויכיר מתוכם את מי שאמר והיה העולם. בסדר? אם אתה לא היית נחשף למעבדה שמאחורי הדברים האלה, אתה לא תוכל להכיר את דרכי הפעולה או את דרכי החשיבה של הקדוש ברוך הוא. אז הדרך לאהבתו ולהיראתו, הדרך להכיר אותו, נחסמת בפניך, או לפחות חלק גדול ממנה. אז דווקא הפריסה הזאת מאפשרת לנו יותר להכיר אותו. יש הפייב וולוז'ינר כותב בנפש החיים, שהוא, הרי נפש החיים זה ספר שנכתב כן, נגד החסידות. אז הוא אומר שהמטרה של הלימוד, זה לא כמו שהחסידים אומרים שהלימוד הוא אמצעי לדבקות, הלימוד הוא הדבקות עצמה. זה הלימוד, אז זה הדבקות. זאת אומרת, ללמוד זה הדבקות. מה פירוש ללמוד זאת הדבקות? אז גם בעל התניא כותב אותו דבר, הוא מאוד דומה. הוא אומר שם שכשאתה לומד שור שנגח את הפרה, אז אתה לא באמת לומד את זה כדי לדעת שיבוא לפניך איזשהו מקרה שאתה תדע כמה הוא צריך לשלם. אלא הקדוש ברוך הוא שתל איזשהם רעיונות מופשטים בתוך החומר הקונקרטי הזה. כי רעיונות מופשטים שהם נוסחו באיזושהי שפה רוחנית כלשהי, אנחנו לא יהיה לנו שום השגה בהם, לא יגיד לנו כלום. אז הקדוש ברוך הוא מכניס צורות חשיבה שלו, אם יכול, כן? לתוך איזושהי מציאות של סברים, פרות ודינים והלכות ושפיר ושיליה וכל מיני דברים נורא נורא פרוזאיים כאלה. למה? המטרה היא לא הדברים. המטרה היא הרעיונות, צורות החשיבה. בגלל שבסופו של דבר זאת הדבקות בקדוש ברוך הוא, אי אפשר לדבק בו הרי. הוא מופשט. מה אתה יכול לעשות? אם הדברים שלו מלובשים בתוך עולם מושגים שקרוב לעולם המושגים שלנו, אתה יכול לתפוס אותם. יש לך איזושהי נקודת אחיזה. וזאת דבקות בקדוש ברוך הוא. כך כותבים גם ברטן, גם המשכן כותבים את זה. שניהם כותבים אותו דבר בעניין הזה. זאת אומרת, ההגעה לעקרונות המופשטים היא בעצם סוג של הידבקות בקדוש ברוך הוא. וכדי שנוכל להגיע לעקרונות המופשטים, אגב, בשני המקומות, גם העקרונות המופשטים המדעיים, כמו שהרמב"ם כותב, כן? וגם העקרונות המופשטים התורניים, שעושים את זה בהקשר הלמדני. בשני המקומות האלה צריך למדנות. בשני המקומות האלה המטרה היא העקרונות המופשטים, ובשני המקומות האלה העקרונות המופשטים זה איזשהו סוג של אחיזה באלוקות, או בצורת החשיבה או הרצון האלוקי. ההבדל בין התורה לבין הפיזיקה בהקשר הזה, שהתורה זה הרצון האלוקי. והפיזיקה זה פשוט צורת הפעולה האלוקית. התורה אומרת מה הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו, מה הוא מצווה עלינו, מה הוא רוצה מאיתנו. שם אנחנו בודקים נורמות, לא עובדות. במדע אנחנו בודקים עובדות. עובדות זה איך הקדוש ברוך הוא מנהל את העניין, לא מה הוא מצפה מאיתנו. אבל שניהם זה בעצם איזה שהם מאפיינים של הקדוש ברוך הוא, שאנחנו מצליחים לחשוף, ובמובן הזה אנחנו מצליחים גם להידבק בו. יש את, למשל, הרבה מדברים על התחושות הקדושה, הרליגיוזיות, שמלוות את העיסוק המדעי. כן, הרי אפילו אתאיסטים גדולים אמרו שהם אחוזים התפעלות דתית מול הטבע, כשהם עומדים מול הטבע או מול חוקי הטבע, מול המורכבות של הטבע. כי יש פה באמת משהו כשמגיעים דווקא לחוקים הכלליים ולא באוסף הפרטים. דווקא החוקים הכלליים, יש משהו שאתה מרגיש שאתה באמת מתקרב לאיזשהו סוג של רוח של הדברים. אתה מתחיל להבין מה מניע את כל התופעות שכל אדם רואה. אם אתה מבין את החוקים הכלליים, אז אתה בעצם עולה לאיזשהו סוג רוחני. עכשיו, הם מכחישים את העובדה שזה בעצם סוג של מפגש עם הקדוש ברוך הוא. אז קוראים לזה תחושות רליגיוזיות, לא משנה. אבל בעצם ברור שיש פה איזשהו סוג של מפגש עם הקדוש ברוך הוא. כן, דוקינס מעריך להוכיח שאיינשטיין היה אתאיסט. של זה תמיד כל מיני מתמודדות, לא שזה משנה משהו, מה זה משנה אם הוא היה תאיסט או לא, זה עד הומינם כזה, שמה שאיינשטיין חשב, כנראה שזה בטוח היה נכון. אבל הטענה שלו היא שהוא היה תאיסט בכלל, זה רק תחושות התפעלות כאלה. אבל אני חושב שזה לא מתמצא בתחושות התפעלות, אתה יכול להתפעל מהרבה דברים. יש פה משהו יותר עמוק מזה. לא משנה אפילו אם איינשטיין עצמו, אם הייתי שואל אותו מה הוא היה עונה, זה לא חשוב. אני מנתח את התופעה. התופעה של עמידה מול דבר שלם, מורכב, מתאים, כוללני, שכמה חוקים פשוטים יוצרים מציאות כל כך מורכבת וכל כך מתוחכמת וכל כך מקושרת, זה מעמיד אותך מול הקדוש ברוך הוא. אתה לא קורא לו הקדוש ברוך הוא אם אתה אתאיסט, זה לא חשוב, אבל אתה תופס משהו ממנו. יש פה משהו שדווקא בזכות ההיחשפות למעבדה של הקדוש ברוך הוא, אנחנו מצליחים עכשיו להיפגש איתו. ההיחשפות לגמרא, בניגוד לרמב״ם, זה איזשהו סוג של פגישה הרבה יותר עמוקה עם הקדוש ברוך הוא מאשר היחשפות לרמב״ם. כי שם אנחנו רואים איך העסק מתנהל, איך, מה אהבה אמינה, מה המסקנה, למה זה נדחה, איך חשבו, איך אנחנו יכולים עכשיו לאמץ את דרכי החשיבה האלה בעצמנו ולהפנים אותם לתוכנו. כן, חתיכות קדוש ברוך הוא כביכול נכנסות לתוכנו. אם זה פסקה הלכה של הרמב״ם, אז זה מן איזושהי הנחתה מלמעלה, אני לא יכול להפנים, אני לא יכול להזדהות, לא יכול כלום. אני אעשה את מה שכתוב, כי אני מקיים את מה שהקדוש ברוך הוא אומר. אין לי את היכולת להידבק בו. זה מה שנמנע ממני כשאני לא חשוף למעבדה, אלא רק לתוצאות.
אם זה באמת שמביא לידי הכרת הקדוש ברוך הוא זה
בסדר, אבל לא זה מה שנאמר בגמרא.
אתה מרים לי להנחתה, בגלל שאני הוצאתי את זה משם, מה שאמרתי. הגמרא שם אומרת, גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. ושאלו כל מיני שואלים, אם הוא מביא לידי מעשה, אז מי גדול, התלמוד או המעשה? אז המעשה הוא המטרה והתלמוד הוא האמצעי, נכון? מה זה גדול תלמוד שמביא לידי מעשה? אתה לא יכול להגיד שגדול תלמוד, למה? כי הוא משמש אמצעי למעשה. אז מי יותר גדול, האמצעי או המטרה? מה? יכול לעשות את המעשה, אבל זה לא אומר שהתלמוד... לא, זה לא אומר שהתלמוד יותר גדול. זה אומר שהתלמוד יותר מועיל, כי הוא מוביל לך גם את המעשה. כשאתה בודק מה יותר גדול כשלעצמו, התלמוד או המעשה, אני לא חושב שאתה יכול להסיק מכאן שהתלמוד יותר גדול. לא, זה אני מסכים. מבחינת תועלתית אתה צודק. אבל מי שיותר, כשאתה רוצה לעשות מי יותר גדול, אז אתה צריך לבדוק את התלמוד שלעצמו, אם הוא רק אמצעי למעשה, אתה לא יכול להגיד שזה יותר גדול.
לא, זה
גדול במעלה אחי. לא, צריך להגיד תלמוד קודם, לא תלמוד גדול. תלמוד גדול זה לא אומר שהוא קודם. תלמוד גדול זה אומר שעיסוק בתלמוד זה תלמוד תורה כנגד כולם. הוא יותר גדול מאשר עיסוק במעשה. זה לא זה, זה לא קודם. אני חושב שמה שכתוב שם זה באמת משהו אחר. מה שכתוב שם זה לא שתלמוד גדול בגלל שהוא מביא לידי מעשה. אלא אתה שאלת אם תלמוד גדול או מעשה גדול. אתה הנחת איזושהי הנחה שתלמוד זה עומד שם, זה מעשה עומד פה, והשאלה מי יותר גדול. והתשובה היא, טעית בהצבת השאלה. מה שגדול זה שרשרת של תלמוד שמביא לידי מעשה. זה מה שגדול. כי הצבת את השאלה או תלמוד או מעשה, פשוט יש לך טעות מושגית בהצבת השאלה. ומה זה אומר תלמוד גדול שמביא לידי מעשה? ברור שאם כל השרשרת היא חשובה, ולא רק המעשה, אז התלמוד הוא לא אמצעי. כי אחרת המעשה היה גדול, ותלמוד כמובן נחוץ, כי בלי זה לא היית יודע מה לעשות. אבל לא, אני אומר לך שכל השרשרת הזאת זאת המטרה, ומה עומד מאחורי זה? מה שעומד מאחורי זה, זה שהמטרה של הלימוד היא לא לדעת מה לעשות. אלא המטרה של הלימוד היא לחבר את מה שאני עושה עם רעיונות מופשטים. זה המטרה של הלימוד. זאת אומרת, בסופו של דבר שאני לומד, אני מגיע לרעיונות מופשטים. שהפילוסופים גם לומדים רעיונות מופשטים. אבל אצלהם זה לא מתרגם לדברים שהם עושים בידיים. זה לא בא לידי ביטוי ביומיום. אחד הדברים שאגב בעיניי הכי, לא יודע, הכי תופסים אותי בהקשר התורני, זה הנקודה הזאת, שאתה יכול לצאת מאיזושהי סברה מופשטת לחלוטין על מהות הזמן. אני לא יודע, ממש אתה רק רוצה, וזה אומר לך מחר בבוקר מאיזה צד לחתוך את הנירתו עליה. זאת אומרת, אתה מחבר את העולם המופשט לחלוטין, הפילוסופית, אני לא יודע איפה אתה מפליג עם הלימוד שלך, אבל את העולם הלגמרי מופשט הזה, וזה בא לידי ביטוי בפחים קטנים, במעשה שלך, זה כל הזמן אתה מחבר, מה שאתה עושה פה למטה, זה מזיר איזה שם רעיונות, הכל ניזון מרעיונות למעלה. החיבור הזה בין שמיים לארץ, זה המטרה של הלימוד. זה בדיוק הדבקות בקדוש ברוך הוא. הדבקות בקדוש ברוך הוא זה להתחבר עם מה שלמעלה, הלמטה מתחבר עם מה שלמעלה.
הזכרתי
קודם שהישיבות הקלאסיות זאת התפיסה שלהם, ברור, הרב עובדיה לא יסכים למה שאני אומר עכשיו. אמרתי, יש לי כמה ראיות למה הוא יגיד עליהם, אבל יש לי ראיות הלכתיות במה דבר. אבל הרב עובדיה כנראה לא דופק ככה, הרב עובדיה כן חושב שבסופו של דבר המעשה הוא המטרה, והלימוד הוא רק אמצעי כדי לברר מהו המעשה, ממילא הוא גם פחות נכנס לכל הפלפולים של האשכנזים. בסדר, זה תפיסה אחרת, אני כרגע מציג את התפיסה שלי, אני לא אחרי. אני אומר עוד פעם, יש לי ראיות, אני חושב שהוא טועה, אבל ברור שיש, ודאי שיש כאלה גישות, זה ברור. טוב, ראיה אחת אני אביא לך, יש כמה. נשים פטורות מתלמוד תורה, נכון? טוב, נשים פטורות מתלמוד תורה, אבל הן מברכות ברכות התורה. למה הן מברכות ברכות התורה? כתוב, בגלל שהן צריכות ללמוד את מה שהן מקיימות, נכון? אז הן פחות ברכות התורה. זאת אומרת, ללמוד את מה שאני צריך לדעת כדי לעשות, זה נקרא פטור מתלמוד תורה. נכון? אז האישה פטורה מתלמוד תורה, אבל היא חייבת ללמוד את מה שהיא צריכה כדי לקיים. וזה נקרא פטור מתלמוד תורה. אז מה זה תלמוד תורה? לא, בסדר, היא פטורה ממצוות עמותה, היא נכנסת לברכה, כי גם היא שייכת בתורה. זה ההסבר שם. אבל היא עדיין, אף אחד לא מתווכח, היא פטורה ממצוות עמותה. זאת מצווה שלא שייכת בנשים. לא מחויבת בנשים, לא שלא שייכת בנשים. לא חייבות. נו, אבל ללמוד, אם כל תלמוד תורה זה ללמוד כדי לדעת מה לעשות, אז במה שנה אישה מגזר. אז למה זה נקרא שהיא פתורה מתלמוד תורה? זה שללמוד בשביל לעשות, זה לא תלמוד תורה. תלמוד תורה זה לעשות בשביל ללמוד. לא ללמוד בשביל לעשות. טוב, יש לזה עוד רעיון, כמו שם. אוקיי. כן, כי אם קרבנו אליו באהבה ורוממות נפש, שהרי אנו רואים דרכי הסיבות והמסובבים לעינינו מעשים בכל יום, ומכל מקום, כיוון שאנו רואים שעושים מעשיהם בסדר נפלא, בחוכמה רבה, וחסד, ורחמים גדולים, אנו מכירים את הפועל המחיה את הכל שהוא אלוקים חיים, שלא יצא בתושייה חסד ורחמים. מה בין התפתחות, עכשיו הוא עובר הלאה, מה בין התפתחות כדורי הכוכבים והעולמות, לפי גודלם ברבבות שנים, להתפתחות העובר במאי אמו במשך ירחים? אתה צריך להגיע לאבולוציה בשביל לשאול את השאלה הזאת. כבר לפני אלפי שנים הבינו שעובר לוקח לו כמה חודשים להתפתח. שבעה או תשעה, פעם היה גם הריונות יותר קצרים. אבל ברור שזה לא נעשה מיד. אתה לא צריך בשביל זה את האבולוציה. את השאלה הזאת לא הייתה אמורה לעלות, זה מה שאמר הרב קוק פה. השאלה הזאת לא הייתה אמורה לעלות רק בגלל שאנחנו מצאנו את האבולוציה. תהליכים הדרגתיים היו מאז ומעולם. אם הקדוש ברוך הוא רוצה ליצור עובר, שיעשה אותו ככה. בשביל הוא צריך עכשיו 7 חודשים או 9 חודשים למשוך אותו ברחם של אמא שלו. אתה רואה שהקדוש ברוך הוא עובד בתהליכים מדורגים, וזאת לא שאלה שהייתה אמורה לעלות רק היום, זאת שאלה שאפשר היה לשאול אותה כבר מזמן. זאת אומרת שיש תשובה, אבל השאלה עצמה היא לא שאלה חדשה. לכן אין פה, אין מה להתרגש יותר מדי מהאבולוציה בהקשר הזה. ובכל זאת אנו מכירים כי נפלאים מעשיך ונפשי יודעת מאוד וגומר, אשר עשיתי בסתר, רוקמתי בתחתיות הארץ, גולמי ראו עיניך ועל ספריך כולם יכתבו. כן, רואים את נפלאות מעשיך וכל מה שהוא אומר למעלה, שאנחנו רואים בעצם את המעבדה של הקדוש ברוך הוא, איך שהעובר מתרקם. אם הוא היה יוצא בבת אחת, לא היית רואה שיש, איזה מורכבות יש לתהליך הזה, עד כמה הוא מגוון, עד כמה הוא מחושב, עד כמה קוראים דברים שבאמת צריכים לקרות. אם הכל היה קורה בבת אחת, אז מה, לא היית רואה שום דבר. אז יש פה משהו, איזשהו סוג של פגישה עם דרכי ההתנהלות של הקדוש ברוך הוא. ומכל שכן אם נמנה סדרי ההתפתחות, שעלו בהם החלקים האורגניים, מעט היותם ליסודות פשוטים, עד בועם למצב אדם שלם, חי ומשכיל, גם צדיק וישר ורב כוח ועוז. כן, אז אם בעובר אחד שלוקח לו 9 חודשים להתרקם, יש את כל המופלאות הזו, אז בכלל בהתרקמותו של מין האדם, בכלל, מהתחילת האבולוציה נגיד, כן, עד היום, אז ודאי ובדאי. והנה התקופה גדולה והדרכים הולכים לאיתם, והן הם שיעידו לנו על כוח השם בבואם לכלל תכלית נכונה. כאן הוא חוזר לדבר שהוא אמר גם הפרק הקודם. ככל שהתהליך יותר ארוך, זה מעיד, אני חושב, בצורה יותר חזקה על עוצמתו של הקדוש ברוך הוא, לא יותר חלשה. כי ככל שאתה יכול באמצעים, אתה מטיל פה על העולם הזה 4 חוקי פיזיקה בסיסיים. ומכאן ועלה, צה לדרך, לפי הכללים האלה. ומה אתה רואה? שיש מפץ גדול בהתחלה, כדורון חומר קטן, מתפוצץ, ואחרי כמה מיליארדים של שנים, פתאום יש בני אדם, בעלי חיים, צפרדעים, אני לא יודע, כל... לא יאומן כי יסופר. זאת אומרת, זה משהו שפשוט בלתי נתפס. מה יותר מרשים, זה? או שמישהו היה עושה ככה והיה עושה עולם, מיד, עולם כמו שהוא. בעיני הצד הראשון יותר מרשים. זה אדם שמצליח עם 4 חוקים פשוטים, לתת למערכת להתנהל לבד ולהגיע למה שהיא מגיעה, זה אומר שיש לו שליטה מוחלטת במערכת. מה שהוא רוצה הוא עושה. הוא יקבע 3 חוקים, 4 חוקים פשוטים, ואתה תיקח חתיכת פלסטלינה ואצל מנפלים. זה מביא זה ביטוי שליטה הרבה יותר חזקה מאשר בריאה כזאת של פיל. ישר. הוא עושה את זה טוב, אתה קוסם, אני לא יודע מה. פה יש איזשהו ביטוי לשליטה מוחלטת בחוקי הטבע. אתה יכול לקבוע חוקיות, אתה יכול לגרום לטבע לעשות מה שאתה מחליט שהוא יעשה. מה שאתה מחליט, אתה קובע את החוקים, טבע מתנהל בפנים בתהליכים שהם כאילו אקראיים, דיברנו על זה בפעמים הקודמות, הם כאילו אקראיים, אבל בעצם הכל מתנהל עם החוקים הבסיסיים של הפיזיקה, ופתאום יוצאים כל מיני יצורים, אתה לא מעלה בדעתך איך הם יצאו. אז יש פה משהו, ככל שזה מכוון, מישהו שמדייק בחטא, שהוא יורה למרחק של 2,000 מטר, הוא כמובן הרבה יותר מדויק מאשר מישהו שמדייק שהוא יורה למרחק 100 מטר. כי מבחינת הטעות הזוויתית, כשאתה עושה את אותה טעות זוויתית במרחק 2,000 מטר, אתה תפספס פספוס אדיר. זאת אומרת, אם אתה כולל אל המטרה בטווח רחוק, אתה צלף יותר גדול מאשר אם אתה כולל אל המטרה בטווח קרוב, נכון? זה דבר פשוט. אוקיי? גם פה אותו דבר. הקדוש ברוך הוא בעצם ירה את החץ הזה 20 מיליארד שנה לפני שהוא הגיע ליעדו. הוא עוד לא הגיע, אבל לא משנה, בינתיים. בסדר? 20 מיליארד שנה לפני שהוא הגיע ליעדו. זה צלף יותר גדול מאשר מי שיורה במקום ומיד נוצר מה שהוא רוצה. יש פה איזשהו ביטוי לשליטה הרבה יותר מוחלטת בכל מה שקורה, בחוקים, במציאות כולה. זה מה שהוא אומר, שכל התקופה הגדולה והדרכים הולכים לאיתם, הן הם שיעידו לנו על כוח השם בבואם לכלל תכלית נכונה, כשהחץ פוגע בסוף במטרה, אחרי כל הדרך הארוכה הזאת. והנה זה פשוט אצל כל יודעי תורה, כי לא נתבערו מעשי בראשית בתורה, כי היא מעט מזהר. ואמרו זל במדרש, להגיד כוח מעשי בראשית לבשר ודם אי אפשר. לפיכך, סתם הכתוב בראשית ברא אלוקים, בלי לפרט. ויסוד הדבר, שלא דיברה תורה כי אם במה שנוגע לכדור ארצנו. כל היקום נברא הארץ. בתורה, מה שמתואר זה הכדור הארץ. זה אומר שבמילים בראשית ברא אלוקים מקופל איזשהו תהליך מאוד מאוד ארוך, עוד לפני שנוצרת המציאות שנוגעת אלינו, שאנחנו מכירים היום, שבעלי חיים ועשבים ועשבים וכל מיני דברים מן הסוג הזה. יש עוד תהליכים מאוד מאוד ארוכים קודם, זה הכל מקופל לבראשית ברא אלוקים. כן, אגב, מעין זה כבר כתוב בחז"ל, כן, שזה, לכן התורה התחילה מבראשית, מבית, כן, שיש לפני זה עוד את א', שאותו לא אומרים. אז יש איזשהו תהליך מאוד מאוד ארוך שבכלל לא מופיע. אריזה אפילו שם שנתות על הציר, זאת אומרת, ממתי התורה מתחילה ועד איפה בכלל לא מוזכר בתורה, זה עולמות התורו, דורות של תורו וכו', שהם בכלל לפני, לפני המילים בראשית ברא אלוקים, ברווח שלפני. ויסוד הדבר שלא דיברה תורה כי אם במה שנוגע לכדור ארצנו, וגם זה רק לפי התוכן שיובן הצד המוסרי שנוגע להישרת דרכי האדם בהליכותיו החיצוניות ורגשותיו הפנימיים, יפה יפה. אז אומר הרב קוק ככה, כל מה שמתואר בתורה זה א' רק מה שנוגע אלינו. לא מתואר דברים שלא נוגעים אלינו. דבר שני, גם מה שנוגע אלינו לא מתואר הכל. אלא מתוך מה שנוגע אלינו, או מה ששייך לעולם שלנו, מתואר רק מה שיכול ליישר את הדרכים שלנו, לפי הצדק והיושר וכו'. ושוב פעם, הרב קוק כמובן, הדגש שלו, וזה אנחנו נראה גם בהמשך הפרק, הדגש שלו הוא יותר על המוסר מאשר על האמת. על הרצון ולא על השכל, דיברנו על זה של, מול הרמב״ם. שהרמב״ם מעמיד את השכל במרכז, והרב קוק מעמיד את הרצון במרכז. גם פה אנחנו נראה את זה לכל אורך הדרך. הרב קוק כל הזמן הולך עם זה, שזה בא ללמד אותנו את הרצון האלוקי. לא רק את השכל, מה שאני דיברתי קודם עם האבולוציה, שהיא מתארת את צורת ההתנהלות האלוקית. זה השכל. אבל הוא חוזר למה שנוגע להישרת הדרכים שלנו, זאת אומרת למוסר האלוקי, לרצון, למה שהוא מצפה מאיתנו. וכשנעמוד על סדר הבריאה של הכדור הארצי שלנו, מקום שהתחילה התורה לספר, משם התורה מתחילה, מה שנוגע אלינו, שנוגע להישרת דרכנו, נמצא שהיה בלא סדר. כן, היה בהתחלה תור ובואו. בסדר? לא מסודר. ומרוב הקיטורים והעדים, האבים והלכים, היה מלא מים וחושך. והצעד הראשון היה, טוב, הוא מתאר פה באיזושהי שפה שאני לא יודע עד כמה אפשר לתאם אותה עם המדע המודרני, אבל זה לא חשוב. אני רואה רק את המתודולוגיה שלו. כן? והצעד הראשון היה שנתהרו קצת העדים עד שהיה קצת אור שולט. אבל לא היה בהיר כל כך האוויר עד שיש לראות ממנו גוף המאורות. שימו לב, זאת אומרת, המאורות כבר היו. כתוב שביום הרביעי נתלו המאורות, או שבקדוש ברוך הוא ברא את האור, מהרקוב, זה לא קשור בכלל, המאורות כבר היו הרבה קודם. אבל מבחינתנו, הרי הכל מסתכל מבחינתנו, מבחינתנו, כל עוד לא ראינו אותם, הם לא היו. רק שהאוויר הצטלל קצת, ואפשר היה לראות את המאורות שמתחבים מאחוריו, זה מבחינתנו נקרא בריאת המאורות. מה שהוא עושה פה בעצם זה סוג של פרשנות יצירתית שהוא הבטיח קודם לעשות. הוא בעצם אומר, אני אעשה עכשיו פרשנות לפרשיית הבריאה, שיתאם את זה עם מה שאומרים אנשי האבולוציה, או המפץ הגדול, או המפץ הגדול עוד לא היה, זה לא משנה, התיאוריות החדשות. אז בסדר, אז השמש כבר הייתה קודם, וגם הירח היה קודם, אז מה התורה אומרת שזה נברא? זה נברא הכוונה, כיוון שהכל מתואר רק מבחינתנו, רק מה שנוגע אלינו, אז גם הבריאה הזאת מתוארת רק מבחינת העיניים שלנו. כשהאוויר הצטלל, אז פתאום רואים את השמש ואת הירח, וזה נקרא שהקדוש ברוך הוא תלה אותם בשמיים. תלה אותם בשמיים, אין פירושו שעכשיו הוא יצא אותם. אלא עכשיו זה נהיה בשמיים שלנו, מבחינתנו, הכל ביחס אלינו. אז הוא ממשיך, אם כן רק האור נברא לגבי כדורנו, ועצם המאורות אינם נחשבים לברואים מצידו, זה כבר היה קודם. שאילו היה אדם עומד עליו, לא היה מכיר כלל שישנם מאורות במציאות. אז נכון שהיו מאורות, אבל אני במציאות לא יכול לראות אותם. בסדר? אמנם, בוקר וערב, אולי זה האור ששבת שלך, יש לי, זה יותר סוף. אמנם בוקר וערב היה על כל פנים מסיבוב הכדור. זה גם כן לא לגמרי ברור לי. איך היה בוקר וערב מסיבוב הכדור אם לא ראו עוד את האור? אז למה סיבוב הכדור עושה פה בוקר וערב? לא, לא
משנה.
לא, לא, מבחינתי זה לא חשוב, אני לא הולך בכלל לבדוק את התזות האלה, האם הן באמת מתאימות והאם זה פרשנות נכונה או לא. מבחינתי מה שמעניין זה פשוט איך הוא עושה את זה, או מה הוא עושה, מה ההנחות המתודולוגיות שלו. זה לא, לא, לא חשוב לי כרגע הפרטים, האם זה כן מתאים, לא מתאים, אם זה... כן, כן, ברור.
אני אומר ש... הכוונה פה לא שבאמת ראו אותו, הזמן עבר.
הזמן עבר כי הכדור מסתובב. אם הכדור לא היה מסתובב, אז הזמן לא היה עובר. אם יש סוג של תפיסה כזאת שאומרת שהזמן זה הסיבוב של גרמי השמיים. מה?
מה אתה? מישהו יכול לסתור את זה?
לא, אז הוא אמר בהתחלה, הוא גם אומר שזה רק השערות וכו', הוא מקדים את זה גם קודם. אבל הוא אומר, בוא אני אראה לך, אני חושב שגם...
את כל ההצלחה של האבולוציה, שאמרה לי פה ביום הראשון, אם הקדוש ברוך הוא ברא ביום שישי בן אדם, השלט של
דינוזאור
קשה לו
לברור,
אפילו
שהוא בכלל
לא היה
קיים. כן, טוב, בסדר.
אם אחרת, אז אתה יכול להוכיח, אם נניח שהיה אפשר להוכיח בחיולוגים, היו מוכיחים
שהעולם נברא
משישה ימים,
והכל
וכל, כולם היו מאמינים
לכל
הבחירה
החופשית הייתה נתקדמת. אם צדיק
היה צדיק
בטוב לו, ולשם,
הכל היה
נתקדם. בחירה יש גם כשהאמת
היא ברורה, אני חושב. כל ההוכחות
אחורה. זה מה שלייבוביץ אמר, אתה יודע, אחרי מעמד הר סיני הם עשו את חטא העגל. כשיודעים את האמת זה לא אומר שהם בחירה, אנשים חוקים גם כשיודעים את זה.
מה הבעיה לקרוא את כל
ההצלחות האלה? לא, בסדר, זה כבר שאלה אחרת, השאלה עד כמה זה סביר, אני קצת מפקפק. עד כמה זה סביר שהקדוש ברוך הוא בורא בפנים כל מיני דינוזאורים בתוך האדם? לא יודע.
מה זה סביר?
בסדר, לא, אני לא יכול להוכיח שלא. זה לא יותר סביר, אבל אני חושב שעוד פעם, אנחנו מפספסים פה את הנקודה. החוק לא מנסה באמת להציע מודל אמיתי. הוא מנסה ללמד אותנו מתודולוגיה, לא רק שאני קורא אותו ככה, גם הוא המטרה שלו לזאת. הוא לא באמת מתכוון למה שזה פירוש הפסוקים, אני בטוח שלא. הוא גם נותן את ההקדמות שאומרות את זה. הוא רק אומר, בוא אני אראה לך שאין לך מה להתרגש בכלל, אני יכול עם פרשנות לעשות מה שאתה רוצה. בוא אני אראה לך עכשיו שהכל מתאים לאבולוציה. כתרגיל מחשבתי שאומר לך, אל תתרגש מהקושיות האלה, זה לא רלוונטי. לכן הוא גם הקדים את כל ההקדמות, אחרת הוא היה ישר מתחיל כמו אבי עזר. אני אומר, אני אשיל עכשיו, בוא אני אסביר לך שכל האבולוציה בעצם תמונה בגילוגי אותיות בספר דרך שלו. תודה, הוא עושה בסדר, הוא לא אומר את זה. הוא מתחיל עם מלא התנצלויות, לא, אני צוחק. הוא מתחיל עם כל מיני התנצלויות. הוא אומר, תשמעו, בעצם זה רק השערה האבולוציה. דבר שני, אני לא אומר שזה כבר הרבה יותר מבוצע, אבל לא משנה. דבר שני, גם אם זה היה נכון, עם הפסוקים תמיד אפשר להתסדר. נכון? מה? לא, זה מסכים, זה חלק מאותה הקדמה. אז הוא רוצה להראות שעם פרשנות בסך הכל אפשר לסדר כמעט מה שאנחנו רוצים. זה השאלה של עד כמה אתה יצירתי. הוא נותן לנו דוגמה להראות את זה, זה הכל. אני לא חושב שהוא מתכוון להציע פירוש שהוא באמת עומד מאחוריו. לא נראה לי שגם הוא מתכוון לזה, אני ודאי לא קורא את זה ככה, אבל לא נראה לי שגם הוא מתכוון לזה. הוא מנסה ללמד אותנו מתודולוגיה. מה לא נראה, אתם מוטרדים? השתכנעתם מהאבולוציה? אתם נורא מוטרדים מהסתירה לתורה? בואו אני אלך איתכם, בואו נקרא לשיטתכם. אני אומר, אני לא יודע בכלל, זה לא מפריד אותי. אני אישית לגב, לא, אני מדבר על האישית. כל הסוג השאלות הזה באמת לא מפריד אותי בכלל. זה הנימוק הזה. ושאני יכול באלף צורות להמציא כל מיני הסברים כאלה והסברים אחרים. זה לא יכריע לשום מקום. אני לא יודע איזה מההסברים האלה הוא נכון, אם בכלל אחד מהם נכון. אבל בגלל שיש כל כך הרבה אפשרויות, השאלות כבר לא רלוונטיות. מה זה מעניין? לא נגיע לשום מסקנה עם השאלות האלה. אני חושב שזה מה שהוא רוצה להראות פה. הוא רוצה להראות פה שהוא יכול לסדר מה שאתה רוצה. לכן עזוב אותי מהשאלות האלה, זה בעצם מה שהוא אומר פה. ואז הוא ממשיך ואומר, אמנם בוקר וערב היה על כל פנים מסיבוב הכדור, ואחרי זה בא האוויר לציור הראוי להיקרא בשם רקיע. כן, האוויר הצטלל, כמו שהוא אמר למעלה. אף על פי שההלכות היה רב מאוד למעלה מחוג האוויר המורגש בראייה. אילו היה אדם עומד אז עליו. כן, זאת אומרת, בקיצור, עדיין היו מסכים שהאדם לא ראה את מה שקורה למעלה. מה? אתה שומע?
רקיע לך, זה הלך, אחת הכל באמת.
כן, לא משנה, אני רק אומר הוא אומר שזה עלה תהליך הדרגתי, זאת אומרת, עדיין היו מסכים, זה משהו הדרגתי, בסדר? ואחר כך, התכנסות מימי הארץ, התכנסות מימי הארץ למקום אחד, והתפתחות הכוח של הצמיחה. ואחר כך זיכוך האוויר עד למידה זו של ראיית המאורות יפה באופן הראוי, זה תליית המאורות ברקיע. כבר היה אור קודם, זה האור של היום הראשון, שחזר בו הוא ברא את האור ואת החושך. אבל הוא תלה את המאורות ברקיע ביום הרביעי. ומה הכוונה? האוויר כבר הצטלל עד כדי כך, אתם יודעים, כמו עיוורים. עיוור יש רמות עיוורון שונות, לפעמים הוא יכול רק לראות אור וחושך. הוא לא רואה את מקור האור בצורה ברורה. אם הוא פחות עיוור, זאת אומרת יש לו ראייה טובה יותר, הוא כבר יכול לראות שיש פה מקור אור. אז גם פה, ככל שהאוויר יותר מצטלל, אז קודם רק ראינו שהיה אור, ועכשיו אנחנו כבר רואים שיש בעצם מאורות תלויים ברקיע. בסדר? לראיית המאורות באופן הראוי גם כן להתפתחות שכלית של האדם, לאדם לחקור על סיבוביהם. עכשיו אפשר כבר להתחיל לראות שהם מסתובבים, גם הכוכבים. לא, אבל זה הגיע למדרגה שאדם, אם היה שם אדם, הוא כבר היה יכול לעמוד על סיבוביהם, ורק אז נעשה האוויר מוכשר לנפש חיה, בדיוק זה מה שהוא מראה פה. יש את ההכנות, הכל הכנות לקראת הבריאה. מוכשר לנפש חיה, ונבראו בעלי חיים המעופפים ביום הרביעי והחמישי. אחרי שכל העסק הזה כבר היה מוכן, עכשיו אפשר היה לברוא בעלי החיים המעופפים, שפורחים במקום שהאוויר דק ודגים, שאינם צריכים לטהרת האוויר כל כך, כי זה עדיין לא היה מושלם. מי עוד לא נברא? האדם, ביום השישי, כי האדם צריך כנראה אוויר יותר טהור מאשר בעלי חיים. נכון? ואחר כך שנטהר האוויר ביותר, ראוי היה ליציאת בעלי חיים והולכים על הארץ, והאדם. מה שאני מנסה להראות פה זה א', להגיד, אל תבלבל אותי עם שאלות, אני יכול לשאול מה שאתה רוצה, וב', הוא מציע לנו גם דגם. בואו תראו שאני יכול להראות לכם שהדברים שנכתבו שם הם משל שיכול ללמד אותנו דברים על רצון השם, על דרכי ההתנהלות שלו, על זה שהוא מכין דברים באופן שמתאים לצעד הבא. הוא חושב מראש על הפרוצדורה מה הוא הולך לעשות ומכין את התהליך כל הזמן לקראת הצעד הבא. מכאן גם אנחנו אמורים כמובן לדעת איך לנהל את ענייננו. טוב, בהמשך אנחנו כבר נעשה בפעם הבאה.
עד כאן שורו של הרב מיכאל אברהם, חסליין חשבן תשעין א', 4 בנובמבר 2009, שיעור בנבוכי הדור.